יראה יוד, יוד א' יוד ב', יוד. זה אומר הרב משפט, זה מזכיר את המשפטים של האדמו"רים, יראת שמיים בעצמה צריכה לקבל עליה עול מלכות שמיים. יש משפט מקביל של, שמביאים אני חושב בשם האדמו"ר מקוצק. כל מעשיך היו לשם שמיים, אומר האדמו"ר מקוצק, שגם על השם שמיים שלך צריך להיות לשם שמיים. כן, גם כשאתה עושה דברים לשם שמיים, יהיה לשם שמיים. אז מה הרב מתכוון כאן להגיד באמת? יראת שמיים ועצמה צריכה לקבל עליה עול מלכות שמיים. אפשר להגיד את זה. לרב
כתוב על מלכות שמיים?
מה?
לרב כתוב על מלכות שמיים?
צריכה לקבל עליה עול יראת שמיים. סליחה. עול יראת שמיים. מה כתוב אצלך? בסדר. 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 זאת אומרת, אם זה היה... אם זה היה מלכות שמיים, היינו יכולים לדרוש. מה זה מלכות שמיים? אתה צודק. אז יראת שמיים, אז מה צריכה לקבל עליה עול יראת שמיים? אז אפשר להגיד שזה משהו... זו אמירה כזו מוסרית, פשוטה. שיש לאדם את ה... כלומר, מה כתוב במשפט הזה? כתוב במשפט הזה שהאדם לא יחשוב שברגע שהמעשים שלנו מחולקים, אנחנו מחלקים את החיים שלנו, יש דברים שהמניע שלנו זה יראת שמיים, ויש דברים שהמניע שלנו זה לא יראת שמיים. אז האדם יכול להגיד לעצמו, ברגע שהמניע שלי לעשייה יראת שמיים, אז זה בסדר. אז זה אומר לנו הרב לא, לפעמים המניע שלך יהיה יראת שמיים, וזה לא יהיה בסדר. כן, כמו שאומרו את הדבר הזה, שיש חיות הקודש. יכול להיות אדם שיבוא בשם הקודש, אבל הוא מתנהג כמו חיה, כן, חיות הקודש. והיראת שמיים זה לא מה שאתה, עצם הדבר הזה שאתה שם עליך כיפה, ואתה אומר אני בא בשם השם, אז זה כבר... זה כבר אומר את הדבר הזה, זה בסדר. זה כבר מהחלק של המעשים שהם לא צריכים בדיקה וברור וזה, אלא מה? צריך לקבל עליך את העול יראת שמיים. עול יראת שמיים זה צריך להיות משהו מדויק. כן, משהו שאתה לא עושה את זה. העול לעומת יראת שמיים, יראת שמיים הראשונה זה מה שאתה יורה מהבטן, תחושות הבטן. ועול יראת שמיים זה שאתה מדייק מה באמת מחייב את היראת שמיים, ורק את זה אתה עושה. אז זה במובן הראשוני הפשוט, המוסרי. אפשר לבוא ולהגיד... זה סתם חשבתי, שמעתי סיפור מופלא על ה... ביום שישי. עשיתי קצת תחנות בבית לשבת, אז אני מנסה לבחור, אני לא יודע מתי לעשות את ההכנות בבית בשבת, מה לשמוע. כן? אני גם הולך, עושה הליכה, כן? אז אני שואל, אני תמיד צריך לבחור את השעה, אז השעות ש... אז כשאני עושה הליכה, אני שם לי שיעור, אז אני יכול לבחור מה שאני רוצה זה, אבל כשאני עושה הכנות בבית, אז אני בדרך כלל עושה אותם 11 עד רבע ל-12, משהו כזה. אז יש בתוכנית של הרב גרוסמן. אז אני סתם אוהב לשמוע אותו. יש לו סיפורים והוא מתוק מדבש. אז הוא סיפר, ברוך אתה אדוני, אני אומר לך העולם שכנוע לגמרי. אז הוא סיפר סיפורים על סבא שלו. זה היה כנראה יום הזה כזה. אז אחד הסיפורים היה... סתם, לא קשור לסעיף הזה, הוא סיפר על זה שהסבא הזה, הוא בשבת לא היה הולך לישון. הוא בכל ה-24 שעות של השבת, הוא לא היה הולך לישון. כן? מכניסת שבת, עד מוצא שבת, הוא לא היה יושן. כן? לא היה בכלל יושן. יש עוד כאלה, אני חושב, האדמו"ר מלובביץ' מיום חמישי עד מוצא שבת לא היה יושב. היא האדמו"ר מלובביץ', אם רואים אותו, יש כמה צילומים שלו בסעודה שלישית, כנראה כבר עבר מוצא שבת, וזה, ורואים אותו שהוא יושב בכיסא ככה. כאילו רואים שהוא כבר מתאמץ, לא להיחתם, יושב כאילו על הפינה של הכיסא, אז ככה שמעתי שהוא לא ישן מיום חמישי עד מוצא שבת. אז הסביר, אז הוא הביא, שמה הסבא היה אומר? הסבא היה אומר, מסופר על נפוליאון, שנפוליאון היה מעט מאוד יושן. כן, שאלו את נפוליאון, למה אתה יושן כל כך מעט? הוא אומר, אני כל כך התאמצתי עד שנהייתי מלך של צרפת. אז מה, אני רוצה כל הזמן להרגיש את זה שאני מלך של צרפת. כשאני יושן, אני לא מרגיש את זה שאני המלך של צרפת. לכן אני יושן מעט. אז היה אומר הסבא, שבת, אנחנו לובשים בגדי מלכות. אני רוצה להרגיש את זה, אני לא רוצה לישון. כן? זה בחינה אחת, בחינה אחרת, הוא היה אומר, השומר שבת! מה זה שומר? שומר אסור לרדם בשמירה. כל הזמן הוא צריך לרדם בשמירה. כן? אז לא שייך ללכת לישון. בכל אופן, היה לו סיפורים, סיפורים. אז אחד הסיפורים זה שהסבא הזה היה, הקים איזה קופת צדקה לעניים שאין להם כסף ללכת לרופאים, כן? והוא נסע בשביל זה לארצות הברית, הוא היה שם כמה שנים, ואסף, אסף, אסף כסף, ואז הוא חזר לארץ עם המזוודה המלאה, המלאה בכל הכסף, ואז היה איזושהי בעיה, הספינה עגנה בראש, הגיעה בראש שנה לנמל חיפה והיא עגנה, והרב החובל היה משום מה, אמר, כולם חייבים לפנות את את האונייה מכל מה שיש, כן, מכל מה שיש, כי הספינה צריכה להפליג, והוא לא ידע מה לעשות בראש שנה. כן, זה מה, התעטל מוקצה. עכשיו, מבחינת ההלכות, הוא מגיע אלינו, היינו אומרים לו עצות הלכתיות, איך להוריד את המזוודה, כן, נניח, איך אפשר להוריד את המזוודה מהספינה, וזה היה לשם שמיים הרי, כן, זה הרי היה לשם שמיים. כל הכסף הזה שהיה שם, אבל הוא אמר, אני רוצה לבטא שהאול יראת שמיים זה הדבר שהוא חשוב לי מכל הדבר. כל מה שאספתי לשם שמיים, אבל האול שיש לי ביראת שמיים, זה הדבר שהוא המעלה הכי הכי גדולה. ומסופר שהוא באמת, הוא אמר, זה עכשיו ראש השונה, זה יום של קבלת מלכות שמיים. הוא הלך שם, עזב את המזוודות באונייה, הלך להתפלל שם אצל חסידי קרנים, כל הראש השונה, הוא היה שם גם שליח ציבור, קיבל עליו עול יראת שמיים, כן? לכן אני חושב שהתבלבלתי, אמרתי מלכות בגלל הסיפור הזה, כן? שזה העניין של ראש השנה. זה, אז זה בעצם בסדר, אחרי כן הסיפור היה שבסופו של דבר במוצאי ראש השנה הוא חזר, שכנעו אותו לחזור לשם, והמזוודה עמדה שם ברציף. כן, אבל זה כאילו בא להגיד שגם אם אתה עושה הרבה דברים ביראת שמיים, אבל העול יראת שמיים זה הדבר, זה צריך להיות הפנינה כאילו. עוד הסבר שחשבתי, תראו, הרב אומר פה משפט. אז אם אני הייתי, היה לי מסורת שהרב ציודה קורא את המשפט הזה ואומר מה הפירוש, הייתי אומר לכם, זה הכוונה של הרב, אבל אין לי את הדבר הזה. אז אני מנסה מעצמי לנסות לחשוב מה הכוונה במשפט הזה. אין... קודם כל, יכול להיות שכן, זה... אני, אין לי את המסורת הזאת, אני לא יודע. אם אתם מוצאים מישהו שאומר לכם, רב ציודה כך וכך וכך נסביר, אז אני אשמח. אני מחפש את אותו אחד שיגיד לי כך. אין, אני לא מכיר אותה.
אם
יש את הרב אביהו, אם מסורות מהרב ציודה בדיוק מה אמר זה, אז ודאי הרב אביהו מעביר שמוע מדויק. כן, לא יודע. אני חשבתי עוד משהו, שיכול להיות שהכוונה של הרב, שגם יראת שמיים, כאילו זה קשור לכל מה שהרב מסביר פה במידה הזאת, שיראת שמיים יש כאילו, יש לה גם אין סוף מדרגות. ומה זה באמת יראת שמיים? יראת שמיים זה העומק של ההבנה שהשמיים זה דבר גדול, וכל דבר לעומת יראת שמיים זה חסר, כן? זה להעמיק בתודעה הזאת שיש גודל, יש גודל אינסופי. מה שכתוב כאן במשפט הזה, שגם אחרי שאתה מתבונן על הגודל האלוקי, אתה למחרת אתה צריך לקבל או יראת שמיים על יראת שמיים שכבר יש לך. זאת אומרת, להבין את הדבר הזה שמה שאתה השגת בגודל האלוקי אתמול, זה לא השגה שלמה, ואתה צריך גם זה להבין שאתה החסרת מהגודל של האור האלוקי, אתה צריך לקבל עליך עוד רגע של יראת שמיים. זה כאילו, גם יראת שמיים צריכה לקבל עוד יראת שמיים. זה מזכיר את מה שמסופר על רבנו סעדיה גאון, כן? מה שמסופר שהוא כתב את הוידוי הגדול, שאומרים אותו בערב, האשכנזים אומרים אותו בערב ראש השנה. ויש כאן אומרים, כן, גם בערב יום כיפור קדן. מה?
זה לא
רגנה? לא. אז כתוב את הדבר הזה שרבינו סעדיה גאון, אני לא יודע אם כל יום, אבל היה תקופות שהוא היה כל יום אומר את הוידוי הגדול הזה, והוא היה אומר את זה בבחייה עצומה. אז פעם שאלו את רב סעדיה גאון, אתה אתמול אמרת את הוידוי הזה בבחייה עצומה. אתה לא מאמין שהוידוי שאמרת אתמול הוא כיפר לך על כל ההבנות שלך? מה כבר הספקת לעשות מאתמול להיום? איזה ההבנות או איזה דברים הספקת לעשות מאתמול להיום שאתה היום עוד פעם בכית? כבר עשית את עבודת הטהרה והנקיות של אתמול. אז אמר רבנו סעדיה גאון, לא עשיתי שום עבירה מאתמול. אבל מה? כתבתי עוד פרק באמונות ודעות. ברגע שכתבתי עוד פרק באמונות ודעות, אז פתאום אני ראיתי שמה שחשבתי את הגודל האלוקי, ראיתי שלא תפסתי. ואני מאמין שהגודל האלוקי הוא הרבה יותר גדול. אז מה שחשבתי שאתמול חטאתי, לא תפסתי אתמול את החטא. עכשיו אני מבין שבאמת חטאתי, כאילו, כשאתה חוטא בפני מישהו שהוא עם גודל עוד יותר גדול, אז זה מקבל, כן, אור, כאילו זה מקבל העצמה, חיסרון. ככל שאתה, ככל שיש יותר אור, אז הקטנים, כן, הזכוכית מגדלת, ככל שיש יותר זכוכית מגדלת, אז רואים עוד יותר את הנגעים ואת הבעיות ואת החסרונות. זו הכוונה שהיראת שמיים צריכה כל הזמן לקבל עליה, או ליראת שמיים, כוונה שאף פעם אל תסתפק וכל פעם... ועוד כוונה בדברי הרב, ועוד כוונה בדברי הרב, חשבתי אולי להגיד כך, יראת שמיים זה מידה נפלאה ועצומה, אבל אסור שהיא תשתלט על כל המציאות של הנפש של האדם. צריך שיהיה מקום באדם לעוד מידות. ואתה לא יכול כל הזמן להיות במויכים של יראת שמיים רק. אתה צריך גם לפנות מקום למידות אחרות, לאהבה, אז בעצם זמן, מה כאן אומר הרב? יראת השמיים עצמה צריכה לקבל אליה או יראת שמיים שהיא תהיה מוגבלת. כלומר, אתה לא יכול שיראת שמיים תשתלט לך על כל הלב שלך. הלב שלך צריך שיהיה בו מקום לעוד דברים. לכן יראת שמיים צריכה לקבל אליה או יראת שמיים. טוב, זה הדברים, זה הרעיונות שאני, היו לי סביב המשפט הזה של הרב. אם יש מישהו שיש לו עוד איזה רעיון, אשמח. כן, אני אכתוב אותו אפילו. אם זה יהיה רעיון טוב. הלאה. סעיף י' א', לפעמים מסיק הדמיון של יראת שמיים יותר מכל דמיון נפסד שבעולם. עוד פעם, אדם חושב, אני חושב על, במחשבות של יראת שמיים, תמיד זה טוב. ומה שאני אעשה בהקשר לזה שאני אראה מהקדוש ברוך הוא זה טוב. אומר הרב, זה לא נכון. קודם כל צריכים לזכור שכשאתה חושב, כשנולד לך ציורים של יראת שמיים, של יראה בלב כלפי השמיים, אתה מתעסק בפצצת אטום, אתה מתעסק באלוקות, אתה מתעסק באיך אתה מצייר את האור האלוקי. ואם היראה הזאת היא מעוררת אצלך כל מיני דמיונות, איך אתה מצייר את, את המקור האלוקי. אתה יכול לצייר אותו כמישהו ביקורתי, אתה יכול לצייר אותו כמישהו מפחיד, וכל מיני ציורים שהם מזיקים מכל דמיון נפסד אחר שבעולם. כי אתה את המקור של כל ההוויה אתה מצייר בצורה מעוותת, אז כל התפיסה שלך אחרי כן תהיה מעוותת. כן. אז לכן, זה מה שאומר הרב, לפעמים מזיק הדמיון של יראת שמיים יותר מכל דמיון נפסד שבעולם. סעיף י"ב. הנה, אתם רואים? הגענו לסעיף השלישי. כן, סעיף י"ב. אז אני חושב שסעיף י"ב אפשר לקרוא את זה בצורה, בכל מיני צורות, כתבתי את זה, אני יודע שאפשר לכתוב את הנושא בצורה אחרת. אל החופש והדעה הרחבה צריך לצרף על ידי היראה את האמת והרגש העדין. טוב, נקרא. כשמתמעטת יראת שמיים מן העולם על ידי טמטום הלבבות, בשעה שמגיע המיעוט לתכלית קוטנו, אז ירגישו כמה, כל הלבבות, כמה עמולות הן. כמה אין להם שום ערך מפני חוסר היסוד העיקרי של החיים, שהוא יראת שמיים. אז הנעו לכל לרדוף אחרי הקניין של יראת שמיים. בכל לב ובכל נפש. וזה יהיה מדעה רחבה וחופשית מאוד, שממילא תהיה מחוברת בהכרת האמת היותר ברורה, והוספת החן של ההרגשה היותר עדינה, המאתרת את חיי האדם. אז אני בנושא, אני יותר כתבתי את הנושא רק של המשפט האחרון. אפשר לכתוב את הנושא צריך לכלול גם את המשפטים הראשונים. נסביר את זה, לא משנה. אפשר לשנות אחרי כן בדיוק מה הנושא. על מה הרב מדבר? הרב בעצם מדבר על הדורות שלנו. ככה אני מבין. אני לא יודע אם היה עוד דורות כאלה בעולם. של מיעוט יראת שמיים, שזה היה, מה שהרב כאן מתאר, תופעה של מיעוט יראת שמיים, שההדר של יראת שמיים, היא תצמיח בסופו של דבר את זה שמאוד מאוד ירצו את יראת שמיים. זה בעצם הדברים שכותב הרב בסעיף, אז זה מה שאומר הרב. שמתמעטת יראת שמיים מן העולם על ידי טמטום הלבבות, כלומר, אנחנו נדבר על הדורות האחרונים, שהעולם כנראה התנסה, והעולם ניסה לחיות על פי תפיסה של עבודה זרה, והוא התאכזב מאוד מעבודה זרה. אז אחרי כן העולם המיר את התפיסה של עבודה זרה בתפיסה של דתות. כשהדתות באופן בסיסי, חלקם קצת נקיות לגמרי מעבודה זרה, חלקם לא, לא משנה, אבל זה היה העולם שהיה בו את המושג הזה שיש שמיים ויש יראה ממשהו, יש יראה ממשהו שהוא כביכול חוץ לך. כן, יש משהו שאתה ירא מפניו, שהוא קובע לך בסופו של דבר את המושגים של האמת והצדק והיושר וזה, וזה היה באמת התקופה של, ה, שהעולם נאחז בזה שהוא היה עולם דתי. גם מזה כנראה העולם מתאכזב. העולם לא מאס בדתות, והוא רואה כמה הדתות האלה הן מביאות עוולות ומביאות כל מיני דברים לא טוב. ולכן העולם בסופו של דבר החליט, יאללה, בוא נזרוק את היראת שמיים. ואנחנו לא נהיה דתיים, ואנחנו נהיה, נכפור בזה שיש שמיים. או לא נתייחס לזה. לא נתייחס לדבר הזה, אם יש שמיים, אין יראת שמיים. בוודאי שיש בני אדם, בוודאי שיש אנשים, בוא נתעסק באנושות. במקום נתעסק בשמיים, נתעסק באנושות. כן? וככה היראת שמיים הלכה והתמעטה בעולם. הרב אומר שהמיעוט הזה, הרב קורא לזה, שזה טמטום הלבבות. זאת אומרת שזה בוודאי נובע מאיזושהי אטימות, ושזה נובע מזה שהעולם לא הכיר בדבר הזה שיראת שמיים יכולה להיות בסיס להטבת החיים האנושיים. וזה, אבל העולם כנראה קיבל את השמיים שלו בצורה, דרך זכוכיות או דרך דברים כל כך בסופו של דבר לא מתוקנים, שזה בא בתערובת כזאת עוד שהעם, שהעולם מאס בדבר הזה. עכשיו, בשעה, אז כל עוד זה כזה חצי כוח כזה, זה לא זה שהעולם במכה אחת עזב את כל ההרגשות ואת המושגים של יראת שמיים. העולם כן, עזב בהתחלה את המחויבות המעשית, לכן הוא עזב את, בסדר, יש שמיים, אבל הם בסופו של דבר נותנים לנו מאוד להחליט מה השמיים, זה, אבל יש, אבל זה הלך להתגבר. ובסופו של דבר, בשעה שמגיע המיעוט לתכלית קוטנו, כלומר, ברגע שמגיעים למצב קיצוני, לביטול של כל המושג שאתה צריך, שאתה מודע לדבר הזה שיש שמיים, ואתה ירא מאיזשהו דבר אובייקטיבי, שהוא זה שצריך, שאתה לאורו צריך לקבוע את מערכת הערכים שלך. כן, אז כשאתה, זה מגיע לתכלית קוטנו, אז מה המשמעות שזה מגיע לתכלית קוטנו? אז אתה בעצם בא ואומר, כשאין יראת שמיים, או כשאין ימיים, כשאין שמיים, אז המשמעות היא שאתה אומר, אין אמת, ואין משהו אובייקטיבי, ואין איזה שהם קודים ערכיים שמחייבים משהו, לא מחייבים לא את החברה ולא את הפרט, ואין שום הנחות יסוד שהם הבסיס שעליהם אפשר לבנות את החיים.
הרב מביא דוגמאות בעולם, כי לא, זה לא גם רגשות רוחניים כאילו שחסר להם רוח?
זה מה שעכשיו ירגיש, זה מה שהרב אומר. אז ירגישו כל הלבבות כמה עמולות הן. זאת אומרת, עמולות הן זה חלשות, כן? זה כמו השיר שהרב במוצאי שבת. לבבות...
עמולות רוח חיים.
עמולות רוח חיים. כן, זה כאילו... ש... אני לא יודע מה זה, מאיפה זה המילה עמולות? כנראה יש מילה כזאת. אבל זה גם שם, זה הכוונה... כמה הן ריקות. כן, כמה הם...
בתקבולת של השיר זה עמולות יחד עם כמולים ונועשים.
כן. כאילו משהו שהוא ייאוש מהחיים, אין משמעות, אין... לא מוצאים שום תוכן, כאילו, לחיים. אז אומר הרב, אז הרגישו כל הלבבות כמה עמולות הן. כלומר, כשאין את הנחות היסוד, שהם אלה שיכולות לקבוע מה נקרא, מה נקרא יושר. הם יכולות לקבוע מה נקרא טוב, מה נקרא מוסרי, מה פוגע בטוב, מה פוגע במוסר. עוד יותר, כן, היום אנחנו נמצאים כבר במצב כזה, שכבר אין גם את הנחות היסוד. זה, כל הדברים האלה של היושר, הטוב והמוסר, זה בעיקר פוגע בחיי החברה. בחיי החברה. כן, ביכולת לשתף פעולה. אין, אתה לא יכול לייצר שיתוף פעולה לאורך זמן. איש ואישה לא יכולים להתחייב אחד לשני. חברה לא יכולה להתחייב, כן, איך לייצר איזה, כל אחד ואחד עם ההנחות היסוד שלו, כן? אבל אבל בשלבים מתקדמים יותר, מה שאנחנו רואים היום, זה שגם ברגע שאין יראת שמיים, אז האדם גם מאבד את את הנחות היסוד, מהו הטבע ומהו לא טבעי. כל הזהות של האנושות היא מתבלבל, האדם מתבלבל. האדם, אז זה מתחיל מהבלבול של הזהות בין איש ואישה, כן? שאיש אומר, אני לא בטוח שאני איש, אולי אני רוצה להיות אישה, אני אישה, לחמש שנים אני אהיה אישה, אחר כך אני אהיה איש, וזה, כל מיני דברים שהאדם מאבד את את הטבעיות, את הבסיס הזה שהוא יודע מי הוא, מה הזהות שלו, וזה עלול עוד להתפתח שהאדם גם לא ידע להבחין מה בינו לבין בעלי חיים, כן? כלומר, הכל בסופו של דבר, ברגע שאין לך איזושהי הנחת יסוד, שיש אמת, ויש משמעות, ויש משהו שהוא זה ש... איזשהו דבר עצמי שהוא זה שקובע את כל ההנחות היסוד האלה, אז האדם מאבד, הוא נהיה ריק. הוא נהיה ריק כי אין לו את הבסיס של הקיומיות הזאת, כן? בוודאי שגם אין לו יכולת להתחבר לנגיד לאיזשהו אתוס לאומי. הוא לא קשור לעבר, לאיזשהו עבר מיוחד, והוא גם לא קשור לאיזשהו עתיד מיוחד. כלומר, אז ממילא אין לו שום נקודת מגע והתייחסות עם איזשהו רצף של משהו, כן? ואז ממילא הוא לא יכול לקבל שום כוח. כן, מי ש... הרבה מהשיטות שיטות הטיפול, ממה נובע שהאדם... כשיש טראומה, מהי צורת הטיפול בטראומה? זה לנסות להחזיר את הבן אדם לאיזשהו רצף. לא פתאום הכל השתנה, לא הכל מת. כן, חלק ממה שהיה לך בעבר עוד קיים. חלק יהיה לך בעתיד ממה שהיה לך זה, ובסדר, אתה עובר, אתה צריך זה. כלומר, חלק מהטיפול בטראומה זה שהאדם מקבל כוח מזה ש... לא הכל חדש, ולא הכל יכול לאבד, ולא הכל יפתיע אותך, כן, זה אלא יש לך את הבסיס הזה, כן. העיבוד של היראת שמיים היא כביכול המחשבה של העולם היה להרבות את האפשרויות. היראת שמיים הייתה איזשהו כבל על העולם, איזה משהו שהגביל את העולם, לא נתן לו את אפשרות הבחירה, את אפשרות הרחבת החיים, כן, זה לכן העולם בעט את היראת שמיים. ואז העולם מפתח את עצמו כעולם שיש בו מרחב האפשרויות. כשיש לך אבל מרחב אפשרויות, כן, ברגע שיש לך כל האפשרויות פתוחות בפניך, כשכל האפשרויות פתוחות בפניך, בעצם זה אומר שאין לך שום אפשרות. כי מה המשמעות שכל האפשרויות פתוחות לפניך? אתה לא תוכל אף פעם לזהות מה שלך. האדם, הוא רוצה אדם בקו שלו ולא בכל האפשרויות. כל האפשרויות, המשמעות של זה שאין לך שום אפשרות בעצם. זה כאילו אנחנו, זה בעצם ה... אז העולם הוא... העולם... נו, למה זה לא עובד? העולם... אז אנחנו נמצאים ביראה, סעיף, י"ב באמצע. כן, אז המשך שיעור. אז העולם, העולם האמת, אז ירגישו כל הלבבות כמה מעמולות הן. כל השאיפה הזאת, לבחות את היראת שמיים כדי להרחיב את החיים, כדי להרגיש את העושר של החיים, להרגיש את החיות, זה בדיוק מביא את העולם למקום ההפוך. מביא את האנושות למקום ההפוך, לייאוש כזה, לרקנות כזאת. כמה...
כן. הרב הציג, הרב אומר שכל הסיבה שהיראת שמיים התמעטה, זה טמטום הלבבות.
נכון.
הרב אמר שזה כי היא מונגשה, היראת שמיים מונגשה לו. הוא
נגשה לו
כמו שצריך.
בסדר, אני מסביר, אבל זה טמטום, זה טמטום שבגלל שמשהו לא טוב, לזרוק את הכל. אתה זרקת את התינוק עם... כן, שפכת את האמבטיה עם התינוק, כאילו. אני רק הסברתי קצת להסביר, כן, למה נהיה כזה מהלך. כן, אבל הרב אומר, זה בסופו של דבר, זה מהלך של התאבדות בסופו של דבר. לא, אתה לא טוב לך במשהו, אז אתה גורם לעצמך בסופו של דבר, שאתה בכלל איבדת את הכל, את כל מה שנותן בסיס לחיים. כן, שאתה יודע מי אתה, מה שנותן לך כוח. ואז ירגישו כל הלבבות כמה עמולות הן, וזה מה שאנחנו הסברנו, זה מה שאומר הרב, כמה אין להם שום ערך, כן, כמה שאין, האדם מחפש משמעות, האדם מחפש ערך, האדם מחפש מי הוא, האדם מחפש זהות. אז כמה אין להם שום ערך? מפני חוסר היסוד העיקרי של החיים שהוא יראת שמיים. למה זה יסוד החיים יראת שמיים? יראת שמיים זה ביטוי לזה שיש משהו שהוא מעבר לאדם, שהוא זה שיכול לתת לך משמעות. משהו שהוא גדול ממך, מוחלט ממך, עצמי יותר, כן, אינסופי יותר, שהוא זה שיכול לתת לך משמעות. אז מתוך המצב הזה של הניסיון הזה של האנושות לבטל לגמרי את היראת שמיים, יביא את האנושות להרגיש שבאמת שזה יגרום לזה שהם ירגישו שהיראת שמיים זה הדבר הכי הכי בסיסי שחסר וזה, ואז זה יצמיח את היראת שמיים המתוקנת. אז ינהו לכל לרדוף אחרי הקניין של יראת שמיים בכל לב ובכל נפש. כלומר, היראת שמיים בשלבים הראשונים היא נבעה מהחלק הרוחני יותר של הבן אדם. היא נבעה יותר מהשכל, מהדרשות, מהמחויבות היותר הערכית. אבל היראת שמיים שיש לעתיד, היא תבוא כאילו מהכוחות הכי הכי בסיסיים של החיים, מהכוחות הכי הכי קיומיים של החיים, מהנפש הכי הכי טבעית. זה מה שכאן הרב אומר. בכל לב ובכל נפש, זה לא יבוא מאיזשהו חשבון חיצוני או איזה מעטפה חיצונית או משהו כזה, אלא זה ינבע מצורך קיומי, כן, שהעולם, שהאנושות תגיע אליו. אז ינענו לכל לרדוף אחרי הקניין של יראת שמיים בכל לב ובכל נפש, ואז, וזה יהיה מדעה רחבה וחופשית מאוד. כלומר, העיקרון הזה שהאנושות בהתחלה פיתחה וזרקה את היראת שמיים בגלל שהיא רצתה חופש ואפשרויות, והעולם כן רצה באמת להיות מחובר להרבה הרבה דברים ולהיות ולגוע הרבה דברים שבאמת הוא מרגיש שנותנים לו חיים, אז עכשיו כשהעולם יחזור ליראת שמיים, הוא יחזור ליראת שמיים והוא לא יחזור עבר הסחור על עירת שמיים של פעם, אלא זה יהיה עירת שמיים עם דעה רחבה וחופשית מאוד. אתה, כאילו, אתה, אנחנו מאמינים שזה לא ככה, זאת אומרת, אתה כאילו שואל, אתה שואל את הדבר הזה שבעצם לעולם לא יהיה תיקון בעולם, כי תמיד העולם זה, זה טלטלה כזאת, בין טוב לרע, טוב לרע, טוב לרע, טוב לרע, טוב לרע, ואף פעם הטוב לא יהיה נצחי, כי תמיד אחרי כל טוב יהיה רע, זה מה שאתה שואל. לא, אני אומר, זה מה שאתה בעצם טוען. ואנחנו מציינים את זה לא בצורה כזאת, אנחנו מציינים את זה, זה שהטוב צריך להיבנות, והטוב הולך ונבנה בכל מיני רובדים, ובהתחלה הטוב הוא יכול, הוא נבנה, הוא מתלבש בשכל של הבן אדם. אבל כיוון שהוא לא התלבש בחלקים האחרים של הבן אדם, אז החלקים האחרים דחו את הטוב הזה, כן? ואחרי כן הוא מצליח להתלבש בלב, וזה, ואחרי כן בסוף בסוף הוא מצליח להתלבש אפילו בעקב. זה המושג יקבד עד המשיכה, זה כאילו מושג כזה שאתה מסתכל על כל ההיסטוריה כמו ציור של אדם, שהקשר לקדוש ברוך הוא צריך להיות בכל ההוויה, בכל האישות של הבן אדם, וכל פעם ופעם יש איזה משהו, כוח אחר, שבו עדיין עוד לא הצליח להתלבש היראה, ואז אתה צריך לכבוש אותו, ואז עוד פעם מתעורר משהו, לא מתעורר, זה מתעורר כאילו איזשהו צורך נוסף שהוא עדיין לא נכבש, אבל כאן כאילו אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שאתה תגיע למצב הזה שכבשת את הכל, אז לא יהיה את המשהו שיחזיר אותך, יעורר לך עוד פעם את, את המקום הזה של לנסות לברוח. כן, לא יהיה את זה. כל עוד שבאמת, כמו שאתה אומר, זה לא יגאל את כל החיים, אז החלק הלא גאול הוא הוא זה שינסה להוציא אותך החוצה. אבל ברגע שאתה מצליח לגאול את הכל, אז זה לא ככה. וככה אני מבין את זה. כן? כאילו, התחיית המתים. למה בתחיית המתים לא נחזור פתאום אחורה? יהיה גוף. והרי הגוף עוד פעם יהיה מאבק בין הנשמה לבין הגוף. לא, זה כבר יהיה גוף גאול, זה כבר יהיה גוף אחר. כן, ואז זה יאפשר משהו נצחי, תיקון נצחי, חיבור נצחי. כן, ככה אנחנו מסתכלים על זה. שממילא עירת השמיים העתידית הזאת, היא תהיה מחוברת בהכרת האמת היותר ברורה. הכרת האמת היותר ברורה זה הכוונה, הכרה שיש אמת. שלא יכול להיות עולם בלי אמת. כן. עכשיו, מה היה אמת הזה? אז כל הזמן האדם יתקדם לזה, אבל ברור יהיה לאדם שלא יכול להיות עולם בלי נקודת אמת, והוספת החן של ההרגשה היותר עדינה המאתרת חיי האדם. אז אני חושב שהרב כאן רומז, יש פה שני מושגים, חן, והמאתרת את חיי האדם, המאתרת, זה כאילו בא להגיד את הדבר הזה שהיראה היא לא תהיה תחליף לחיים, אלא תהיה אור מקיף לחיים, כאילו. היא תאתר את החיים, היא תיתן חן לחיים. יש הבדל גם בין חן לבין יופי. כן, על הסתר כתוב שהיא מוצאת חן, לא מוצאת יופי. אבל העיקרון הוא שזה יהיה, העירה תהיה כמו דבר נוגע ולא נוגע. הוא נותן את המשמעות, אבל הוא לא במקום החיים, אלא הוא מאתר את החיים. זה האתרה של, כן, זה המושג הזה, המאתר את חיי האדם, וזה יהיה הסוג של העירה. כלומר, העיקרון הוא אז שבאמת כל מה שהאנושות הרחיבה את החיים יישאר, רק כל המהלך הזה של הרחבת החיים בלי יראה, יגרום להרגשת רקנות וייאוש. ואז שתבוא היראה, זה את כל מה שהעולם השקיע להרחיב את החיים, כן, זה יקבל בצורה כזאת של חן, וזה יעתר, כן, היראה תיעתר את חיי האדם. כל טוב לכם.